טוב, אז כפי שאתם יודעים, רוב העולם חוגג את New Year's הלילה, כן? מה שאנחנו קוראים השנה האזרחית, על אף שתכף נראה, זה לא בדיוק אזרחית, מה שסופרים פה ומה שחוגגים. וזה מכניס את היהודים לכמה בעיות הלכתיות, פילוסופיות, דתיות. תראה, כל פעם שיש חג ודווקא New Year's, אז יש הרבה שאלות איך אנחנו מתייחסים לזה, אם אנחנו הולכים לחגיגות, אם אנחנו משתתפים עם כל מיני החלפות מתנות, אם אנחנו בכלל אומרים Happy New Year's לאנשים, יש שאלות כבדות ומשמעותיות. עכשיו, לפני שאנחנו נגיע לכל זה, כדאי להבין את ההיסטוריה של החגיגות האלו. אז פה אני מביא כמה נקודות, כאילו איזה מין לוח זמנים, שקודם כל, 2000 שנה לפני הספירה, כבר הבבלים חגגו איזה מין החלפת השנה. הם חגגו בעצם מה שנקרא נקודת השוויון באביב, כן? וזה די הגיוני. הם היו גדולים באסטרונומיה, הם ידעו בדיוק מתי זה החלפות העונות, והם ראו התחלת השנה, זה התחלת החיים, זה אביב, מתחילים עם האביב. אז זה די הגיוני. אחרי זה, ב-153 לפני הספירה, הרומאים קבעו את החודש ינואר על שם ינוס, שהוא היה האל של הדלתות, והאל של דו פרצופים כזה, שהוא מסתכל אחורה וקדימה. וזה כאילו, הם אומרים שהוא כאילו האל של ההתחלות. ואז הוא כאילו מסתכל אחורה מה עשינו, ומסתכל קדימה מה אנחנו הולכים לעשות. ומפה אפשר אולי להפיק שזה איפה שבא את כל מה שנקרא New Year's Resolution, שאנשים חושבים מה אני רוצה לתקן, לשנות בשנה הבאה. יכול להיות. אחרי זה, ב-46 לפני הספירה, אז בא הקיסר יוליוס. הקיסר יוליוס, אז הוא עשה את הלוח זמנים, מה שנקרא הלוח היוליאני, וכשהוא מת, אז הם הפכו אותו לאל. ועל מנת לציין את האלוהות שלו, אז נתנו לו את היום הראשון של הלוח זמנים שלו. כאילו, יום ראשון לינואר, זה על שם יוליוס. אוקיי? אז פה אנחנו מכניסים עכשיו כבר איזה מעמד דתי, מעמד פגני. כן?
הוא, אגב, הוא לא עשה בעצמו, הוא היה מנהל
נכון. שהזמין
את העבודה.
כן, אוקיי, בסדר. זה על שמו, בסדר. מקבל. עכשיו, ב-335 למניינם, אז מת אפיפיור סילבסטר, בהיום, בעצם ב-31 לדצמבר, ואז היו נוצרים במדינות מסוימות שהפכו את היום ליום דתי, יום חגיגי, אבל כבד, כאילו חושבים על המת הצדיק ועניינים הדתיים. שוב פעם, זה מציין את העניין שזה אמור להיות יום דתי. אז עכשיו, בימי ביניים, הנוצרים, חוץ מאלו שחגגו את זה עבור סילבסטר, אז הם היו להם בעיות עם כל העניין הזה של יוליוס ויאנוס וכל הפגניות בזה, אז הם לא חגגו דווקא ראשון לינואר, אלא הם חגגו כל מיני ימים במרץ, שזה שייך לחגים שלהם, של הקמת האל שלהם, וכל מיני עניינים כאלו. שוב פעם, הם ציינו את שינוי השנה מסיבות דתיות. ואז ב-1582 למניינם, האפיפיור גרגוריוס, קבע מה שאנחנו קוראים הלוח הגרגוריאן, מה שאנחנו משתמשים היום, וקבעו יום ראשון לינואר כראש השנה שלהם. אז עכשיו, על מנת לשלב את הדת הנוצרי עם קביעת העניין הזה, אז הם בעצם התלבשו על היום הזה ולבשו גם את הרעיון של הברית מילה של ישו. וזה לא צחוק, כאילו זה, כאילו, בכל מיני לוחות, זה נקרא הברית המילה של ישו, וחוגגים שוב פעם הפן הדתי של החלפת השנים. עכשיו, איך זה משפיע? אז אנחנו קוראים על זה כבר בדרכי משה. דרכי משה הוא, זה הספר של הרמ"א על הטור שנכתב, שהוא חי בפולין ב-1500, והוא מצטט את תרומת הדשן שקדם אותו באיזה 100-200 שנה, וכותבים ככה, וכתב בתרומת הדשן, סימן קוף צדי ה', דאף בזמן הזה, אם רצה לשלוח לו, זאת אומרת, יהודי רוצה לשלוח לגוי מתנה, בגלל שהם החליפו כנראה מתנות בחגים האלו, אז הוא אומר, ביום שמיני שאחר ניטל, שזה בעצם יום השמיני של אחרי קריסמס, זה אומר שהם כבר מציינים את השמונה ימים, הם יודעים שזה כאילו הרעיון, אז כשקוראים נייר, אז זה New Year's, כן? שזה חג דתי, תראה מה הוא אומר, ישלח לו מבעוד יום, מבערב, ולא ביום העיד עצמו. אז פה הוא כבר אומר, תראה, אנחנו לא רוצים להשתתף עם החגיגות שלהם, ו-New Year's זה חגיגות שלהם, זה לא אזרחי, אז אתה לא שולח להם מתנות, תעשה את זה, אם אתה חייב, תעשה את זה מבעוד יום, כאילו עכשיו ולא בערב ולא בלילה ויום אחרי. ואם חל יום שלפני העיד בשבת, זאת אומרת עכשיו כאילו ביכול זה שבת, ואז עכשיו מוצאי שבת זה יום העיד שלהם, ישלח לו ביום העיד עצמו, דעית בי איבה, אם ישלח לו אחריכן. אז הוא אומר, על אף שאני אומר שזה אסור לשלוח להם מתנות ביום החג, אם אתה לא יכול בגלל שזה שבת או איזושהי סיבה אחר, אז אתה כן יכול לשלוח את המתנה ממש בחג, אתה מפר כאילו את החוק הזה. למה? בגלל שהם שונאים אותנו וישנו אותנו יותר. כאילו זה הסיבה של איבה. איבה אומר, בוא לא נגרום להם עכשיו להיכנס בנו יותר משהם נכנסים בנו ממילא.
עכשיו, מעניינת כאן מילה ניטל.
כן, כן, נכון, מעניין שהוא משמש לזה. כן, כן, זה ניטל נחת, כן.
הוא לא אומר להקדים ביומיים.
כן, אז לא, זה אומר, אתה לא יכול להקדים יומיים, ואתה לא יכול לאחר, היא אומרת זה במפורש, בגלל שיש להם סימן מתי זה מגיע, ואם זה יותר מדי מוקדם, אז הם יודעים שאתה עובד עליהם. כן? אז עכשיו, כל זה, בוא נראה מאיפה זה כל זה בא. מה?
זה מתי שבת. נתן זה עוד לא, אבל היום, עד שחצות.
לא, אז, לא, הוא אומר, מוצא שבת זה כבר יום ראשון, כאילו זה 31 בלילה.
31
זה לא. כן. אוקיי, עכשיו, הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת ביותר בהרחבה, והוא אומר, ואסור לשלוח דורון לקוטי ביום עידו. עכשיו, הוא אומר, אסור לך לשלוח מתנה, לקוטי זה סתם שם תחליף לעובדי עבודה זרה וגויים בכלל. לא בואים בכלל, סליחה, גויים שעובדים עבודה זרה, אוקיי? אז עכשיו הוא אומר, ביום עידו, אלא אם כן נודע לו שאינו מודה בעבודת כוכבים. אז פה הוא אומר את זה במפורש. אם הבן אדם לא עובד עבודת כוכבים, אז לא, זה לא העניין, אתה יכול לשלוח מתנות, לא משנה. אז עכשיו, אינו עובדה, אז האיש לא עובד עבודה זרה, וכן קוטי ששלח דורון לישראל ביום חגו, לא יקבלנו ממנו. וגם אם הבן אדם שולח לך מתנה, אתה לא יכול לקבל את זה. אתה לא יכול לקבל. זה לא רק שאתה לא מייזם, אתה אפילו לא יכול להיות פסיבי ומקבל את זה. זה כבר נותן לו איזושהי תחושה. ואז הרמב״ם אומר, ואם חשש לאיבה, נוטלו בפניו ואינו נהנה בו. אז הוא אומר, אם אתה מוכרח, אתה לא יכול לצאת מזה, אז אתה מקבל, אבל אתה לא נהנה. עכשיו, אני הדגשתי את המילה נהנה פה בגלל שזה מוזר מאוד, והבית יוסף עכשיו יורד עליו בגלל זה. מה זה לא נהנה? עכשיו, יש איזשהו איסור של ליהנות מעבודה זרה, אבל פה זה לא בדיוק ליהנות מעבודה זרה. אז שואלים, מה זה שאנחנו מקבלים את המתנה ולא נהנים? מה כל הקטע? עכשיו, לפני שנגיע לבית יוסף, צריך לראות את המקור של הרמב״ם, שזה בגמרא, סיפור מאוד מעניין. הוא אומר פה ככה, ההוא מינה, מין נוצרי אחד, כל התרגומים פה זה מהחברותה, שזה איזשהו תרגום רשמי. בכל מקרה, אז כתוב פה שהיה נוצרי ששלח דינר הקיסרנה. זאת אומרת, הוא שלח לו איזשהו כסף של הקיסר, או קיסרי, לרבי יהודה הנשיאה, שזה בן בנו של רבי יהודה הנשיא, ביום עידו של המין. ביום החג, גוי שלח לבנו של רבי יהודה הנשיא מתנה. עכשיו, היה יושב ריש לקיש לפני רבי יהודה הנשיאה, אמר רבי יהודה הנשיאה, מה אעשה? אז הוא שואל לריש לקיש, מה אני עושה? שאני יודע את ההלכה, כאילו שלח לי מתנה ביום החג, אני לא יכול לקבל, מה אני אעשה? אז אם אקחנו, אזיל המין ומודה לעבודה זרה. אם אני מקבל את זה, אז מיד הוא שמח שאני קיבלתי את המתנה, והוא מודה לעבודה זרה, הוא אומר, תראה, כולם מקבלים את הדת שלנו והאמונה שלנו. ואם לא אקחנו, תהיה לו נגדי איבה בהירותו, בכך זלזול במתנתו. אז הוא ישנה אותי, או הוא ישמח בעבודה זרה, אז מה אני אעשה פה? אמר לי ריש לקיש, קחנו וזרוק אותו לבור בפניו. הוא אומר, תקבל את המתנה, ולפניו אתה זורק את זה לבור. אז עכשיו מה הוא אומר? אמר רבי יהודה נשיאה, כל שכן דהב ילי איבה, אז בוודא הוא ישנה אותי, איך פתרת לי את הבעיה?
פעם הבא הוא לא ייתן
בטרה. רגע, אז אמר ריש לקיש, ריש לקיש הוא לא טיפש, כי לאחר יד הקדאמינה, התכוונתי לומר שתזרקנו באופן שלא יראה שהשלחתו מדת ויהיה סבור שנאבד ממך, וכיוון שיראה שהדורון ששלח לך עבד ממך לא ישמח. אז בעצם מה שריש לקיש אומר, אתה צריך לצאת מזה איכשהו. מה שאני אומר, אתה לא יכול לתת לו את התחושה שהנה הוא עשה משהו טוב, הוא שמח בחג שלו. מצד שני, אני מבין שאנחנו גרים ביניהם והם יארגו אותנו, אז אתה לא יכול לגרום לו להרגו. זה לא עניין של יארג ויעבור משהו, כן? אז הוא אומר, תעשה משהו שאתה נאבד מזה, או זה נאבד ממך וכך זה יצא, ואני כן. זה כל השיעור, זה הנקודה. ההלכות האלו זה סביב העניין הזה, האם אכפת לנו מה הם מאמינים. אוקיי, אז אכפת לנו מאוד, וזה הנקודה של השיעור. כל ההלכות שלהם מסביב זה למלא את הזמן. העניין הוא שאכפת לנו מאוד מה הם חושבים, ואכפת לנו מאוד מה אנחנו עושים לעזור להם לחשוב כמונו בגדול. אז עכשיו, כתוב פה, לא ישמח, לא ישמח. אנחנו דואגים שהוא לא יהיה שמח. עכשיו, זה לא שאנחנו לא רוצים שהגויים ישמחו, זה לא הנקודה. אנחנו לא רוצים שיהיו שמחים בטעות תפיסת העולם של עבודה זרה. תראה, אני כבר מביא לכם את הרעיון של השיעור. הרעיון הוא פה ככה, אנחנו עם הנבחר, אנחנו יש לנו משימה אלוקית, זה לא סתם, אנחנו לא פה סתם ליהנות מהעולם, אנחנו כן רוצים ליהנות מהעולם, אנחנו רוצים שכולם ייהנו מהעולם, אבל יש לנו תפקיד, אנחנו צריכים להיות אור לגויים. להיות אור לגויים זה אומר, כשאתה רואה אנשים עובדי עבודה זרה, הם טועים, ולא רק טועים, הורסים את העולם. למה אני אומר? בגלל שכשאנחנו אומרים עבודה זרה, אנחנו חושבים, הנה שורפים, לא יודע, כתורת, הם עושים כל מיני שטויות, פולחנות, זה לא העניין. לא אכפת לי שהם ישרפו כתורת. הבעיה זה התפיסת עולם שיוצא מזה. כל עובדי עבודה זרה קובעים מוסר, מה זה טוב, מה זה רע. והם קובעים את זה לפי התפיסה שלהם, ומצדיקים מה שהם רוצים להגיד, מוסר או לא מוסרי, בגלל האל שאמר. אוקיי? אז העניין של היהודים נגד עובדי עבודה זרה זה לא כל הפולחנים. העניין נגדם זה איך אתה מגדיר טוב ורע. אנחנו אומרים שיש בורא עולם שנתן לנו מוסר אלוקי, זה מוסר מוחלט, מה זה טוב ומה זה רע, וכל העולם חי בזה, ואם כל העולם חי בהגדרה נכונה של מוסר, אנחנו כולנו שמחים וחיים בשלום. אם לא, כל אחד מצדיק לעצמו להרוג, לאבד, לגזול, מה שאתה רוצה. אוקיי? אז זה העניין. עכשיו, הבית יוסף, לחזור לעניין של ההלכה, אז הוא אומר שהוא לא מבין את הרמב״ם, שזה מקופקב בשורה שנייה, כתוב, יש לתמוע על הרמב״ם ורבנו הטור שסתמו וכתבו שלא יענה בו ולא יפרש שצריך לעבדו בפניו. אז הם אומרים, אתה לא, זה לא שאתה צריך לזרוק את זה לפח, אלא אתה צריך לא ליהנות מזה. אז הבית יוסף הוא לא עונה על זה, הוא רק שואל. וגם הלחם משנה על, על הרמב״ם כותב, הוא כבר תמה הבית יוסף, למה לא הזכירו רבנו וצריך עיון? צריך עיון. למה הם אמרו לא ליהנות? והם לא ציטטו את הגמרא. הגמרא אומר, לא מחליפים מתנות, ואתה זורק את זה, איכשהו. אתה, ולא כתוב פה עניין של הנאה. אז מצאתי שהתז עונה על השאלה באופן מאוד יפה. התז אומר פה ככה, השורה הראשונה מצטטת את הרמב״ם, ואחרי זה אומר, ונראה לי שמראה בפניו, היהודי מראה בפני הגוי, שלא יענה בו, דהיינו, שמראה לו פנים זועפות בשעת קבלת הדורון, שנראה ממנו שלא נהנה. אז ההנאה זה לא שאתה נהנה מעבודה זרה, זה ההנאה שאתה לא רוצה שהוא יקבל את השמחה שאתה נהנה מהמתנה. כן, זה הבעיה. ואז מאיפה הוא לומד את זה? הוא מביא עוד הלכה מאוד חשובה בסעיף ת', אני שמתי את המילים של הסעיף, אסור להיכנס לבית העובד כוכבים ביום חגו, אתה לא יכול להיכנס לבית של גוי בקריסמס או בניו יירס, וליתן לו שלום, ולהגיד לו שלום, הנה זה הכל, כן, שלום, כן, מרי קריסמס, לא, אתה לא עושה את זה, כן? מצאו בחוץ, מותר, אבל אם אתה רואה אותו ברחוב, אז בסדר, כן? אנחנו מסכימים בגלל שעכשיו אתה לא יוזם, אתה פשוט מנסה להסתדר. ואז כתוב, אבל, אפילו שאתה אומר לו שלום, אבל יאמר לו בשפה רפה ובכובד ראש. אתה לא אומר לו, הנה, שמחה, אתה שמח, אני שמח. לא. אנחנו עדיין בעמדה שעבודה זרה הורס את העולם. אוקיי? ואז התז ממשיך ואומר, וכן יש לפרש דברי הטור שכתב יקבלנו ולא יענה בו, פירוש שהעובד כוכבים לא תהיה הנאה לו במה שיקבל הישראל, כל שאפשר לעשות בפניו כזה ואינו שמח. שוב פעם, עכשיו הוא אומר, כולם באותו דף, שבית יוסף, הרמב״ם, הטור, הגמרא, כולם מבינים דבר אחד פשוט, ליהודים יש משימה בעולם, ואתה לא יכול לעודד פשע, אתה לא יכול לעודד עבודה זרה. ואז לקבל מתנה, על אף שזה נשמע בנאלי, הם ישמחו על זה, והם ישמחו על זה, אז הם לא יבינו שהם טועים. ואז אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אז כך פוסק השולחן ערוך פה, הלכה למעשה לא מחליפים דורון, ואתה צריך להעביר את המסר איכשהו שאתה אוהב אותו, הוא בסדר, אבל העניין הזה של חגיגות זה לא לעניין. עכשיו, אם אנחנו מדברים על חגיגות, אז באה השאלה, מה עושים בניו יירס? הרבה אנשים, יש, קודם כל בחול, יש הרבה חגיגות של ביזנס, כאילו של העסק שלך, הם מזמינים אותך, מה אתה עושה? מה עושים עם כל מה שמסביב? פה זה די נמוך, כאילו, אבל בחוץ לארץ זה עניין. עכשיו, השולחן ערוך מביא שורה שלמה של דברים שאסור. אסור לעשות עסק, אסור להחליף מתנות, אסור להגיד שלום, אסור, אסור, אסור. בסעיף האחרון הוא אומר, אבל יש אומרים שאין כל הדברים האלו אמורים אלא באותו זמן של הנגיד של הגמרא, אבל בזמן הזה אינם עובדי עבודת כוכבים, לפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם ולהלוותם וכל שאר הדברים שאמרתי שזה אסור. אז הוא אומר, היום בגדול הם לא בדיוק עובדי עבודה זרה, אז אפשר, כאילו, אני נותן לכם היתר כבר שזה לא בדיוק העבודה זרה שהיה, ואפשר להסתדר. על זה השח אומר, אוקיי, אבל מה שקראנו בסעיף ת' שאומר, אתה לא יכול להיכנס לבית ולהגיד שלום, אני לא מוותר. זה כבר מעבר לכל פרופורציות, אתה צריך לעשות עסק, אבל להגיד שלום ומרי קריסמס זה כבר עבר את הגבול ולא מתיר. עכשיו, הרמה מסביר יותר, אוקיי? והוא מסביר, והוא מצטט את הטור, והוא אומר פה ככה, השורה, אם אתם תסתכלו על השורה השנייה בסוף, כתוב, ואנו שרויים ביניהם. אנחנו חיים בין הגויים, אתה צריך לקחת את זה בחשבון, כן? יש את המשימה האלוקית של היהודים, אבל בכל זאת אנחנו גרים ביניהם, צריך להסתדר, כן? ואז הוא אומר, צריכים לשאת ולתת עמהם כל השנה. ולכן, אם נכנס לעיר ומצאם שמחים ביום חגם, ישמח הם הם. משום איבה דהבי כמחניף להם. אז הוא אומר, על אף שמה שאמרתי, שאסור לעודד ואסור ואסור ואסור, צריך גם לקחת בחשבון שאנחנו חיים ביניהם. אז אל תלך ולחפש, אבל אם אתה נתקלת, אז בסדר, צריך לזרום. זה מה שהוא אומר. ומכל מקום, בעל נפש ירחיק מלסמוך עמהם, אז אם אתה יכול, אז אתה צריך להתרחק מזה, ואם יוכל לעשות שלא יהיה לו איבה בדבר, אבל יחד עם זאת, אתה לוקח בחשבון את המצב החברתי. ואז הוא מצטט שוב פעם את תרומת הדשן עם החלפת המתנות בניו יירס. עכשיו, כל זה ברור לי שאתה לא הולך ומשתתף עם חגיגות, כן? אבל מה עכשיו בארץ? בוא נעשה חגיגה בלי עובדי עבודה זרה. אנחנו רוצים לחגוג. שאלו את הרב משה פיינשטיין שאלה אחרת והוא מתייחס לזה. אז פה כתוב, ובדבר לעשות איזה שמחה. אני אדגש את המילים בגלל שצריך להבין מה הוא אומר איזה שמחה. בדבר לעשות איזה שמחה בימי עיד של הנוכרים. אם הוא מצד אמונתם, אם בכוונה מחמת שהוא יום עיד אסור מדינה. אוקיי, אז מה שהוא אומר, נגיד שזה זה Christmas, ואתה רוצה לעשות חגיגת Christmas עם המשפחה שלך, אז הוא אומר, ברור זה אסור. אז הוא מתחיל מהברור, כן? ואז הוא ממשיך. בלא כוונה יש לאסור מצד מראית עין. עכשיו, אתה רוצה לעשות חג משלך, כאילו, אז אתה רוצה לעשות איזושהי מסיבה ב-Christmas, לא לשם ה-Christmas, כן? סתם. כולם זה יום חופש. אז הוא אומר, אסור מפני מרית עין. זה נראה שכאילו אתה חוגג את החג שלהם. אוקיי, כל זה בקריסמס, לא הגענו לניו יירס. עכשיו הוא אומר, בסעודת מצווה כמילה ופדיון הבן, יש לעשות אפילו בימי עיד שלהם, זה אין לאסור בשביל מרית עין, סעודת המחויבת. זאת אומרת, תראה, יש לך בן שהברית שלו בקריסמס, אז אתה לא דוחה את זה. אוקיי. אז עכשיו הוא מגיע לענייננו. אבל סעודת בר מצווה טוב לדחות על יום אחר, ועל נישואין יש לקבוע להתחיל היום על יום אחר. אז הוא אומר, כן, בר מצווה וחתונה בקריסמס אתה לא עושה, אוקיי? ושאתה יכול לקבוע. עכשיו הוא אומר, ויום ראשון משנה שלהן, New Year's, וכן Thanksgiving בארצות הברית, אין לאסור מדינה, אבל בעל נפש יש להם להחמיר. אז פה הוא אומר משהו מעניין. פה הוא אומר, New Year's זה לא חג עיד, זה לא חג דתי. על אף כל מה שקראנו לפני, והתרומת הדשן ורמה אומרים, זה חג. הרב משה פיינשטיין אומר, זה לא חג. זה לא חג דתי, זה כמו Thanksgiving, זה סתם, זה חג אזרחי, אוקיי? אז הוא מביא לנו כאילו פירוש יותר לימינו. על אה? מה? לא, בואו נערבב. כן, זה, אוקיי. עכשיו, מה שהוא אומר, שאתה יכול לעשות מסיבה, אבל בעל נפש ירחיק, זאת אומרת, כדאי לא לעשות מסיבה בניו יירס, אבל אם אתה צריך, אתה יכול, זה מה שהוא אומר. עכשיו, יש שני פירושים על המילים שלו. הפירוש הראשון זה על הרב ברוידי, הוא אומר, הנה, הרב משה כבר מסכים, שאם אתה רוצה לעשות חגיגת, מסיבה כלשהו בניו יירס תעשה, כאילו, כדאי לא, אבל אם אתה רוצה, תעשה, אוקיי? הרב הופמן אומר, מה פתאום? שרב משה נותן היתר לעשות סתם מסיבה. הוא אמר איזה שמחה, אבל הוא התכוון לבר מצווה, ברית מילה, פדיון הבן, נישואין. ואתה צריך לחשוב, כאילו, מהמילים אפשר לכאן ולכאן. אבל אם אתה מכיר את הרב משה, כאילו, אפשר לעלות על הדעת שהוא אומר, תעשה מסיבה סתם? לא, כאילו, החיים קצרים. כל דקה שווה זהב פה. אנשים לא מבינים. לא עושים מסיבות סתם. כן? צריך לנצל את הזמן. אז פה הוא אומר שאם יש לך חתונה, ברית מילה, ואתה לא רוצה לדחות, אז בסדר, תעשה. אבל הוא לא אומר, בוא נעשה סילבסטר. אוקיי? Okay? עכשיו, גם אם אתה רוצה להגיד שאתה כן, אני רוצה להדגיש ש, שראש השנה, או יום ראשון של השנה, על אף שאמרנו שזה לא חג דתי, יש משמעות דתית. הם קוראים 2015, מה זה 2015? אנו דומני, השנה שאלוקנו. 2016 שנה של אלוקנו, כמו המלכים דאז שספרו את השנים של המלך, אנחנו סופרים את השנים של האל שלהם. זה, על אף שאולי החג לא דתי, הוא דתי, ולספור שנים זה דבר דתי. אנחנו סופרים ראש השנה ממתי? אז כתוב בגמרא, בתשרי נברא העולם. אנחנו סופרים מאלוקנו, מהמלך, מלכי המלכים. אנחנו סופרים את השנים, 5,000 וכו', מפני, מבריאת העולם. וזה משמעותי מאוד, בגלל שאנחנו אומרים ש, שכמו שכתוב פה במשנה, בראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון ודנים בהם. זה לא רק סתם New Year's Resolution. בואו נחשוב, ישנתי בשנה שעברה, אני אפסיק לעשן. יפה מאוד, זה לא העניין. כשאנחנו אומרים New Year's Resolution, כשאנחנו בראש השנה, אנחנו בכובד ראש חושבים, איפה אנחנו כבני אדם? מה עשינו למלא ולהגשים את יכולתנו בעולם הזה? שוב פעם, אנחנו פה זמן קצר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה ענקית לחיות פה. ולתקן את עצמנו, לתקן את העולם, להשתתף עם כל הרעיון של בריאת העולם. איפה אנחנו עומדים בזה? זה ראש השנה, כן? אז לסכם את כל העניין, אני רוצה להגיד שכל ההלכות האלו הם נראים קצת קשים. לא, מה אכפת לך? אני רוצה חג פה, אני רוצה להחליף מתנה פה, אני רוצה להגיד שלום שם. למה כל זה? כן, כאילו זה סימן ארוך בשולחן ארוך עם כל ההלכות. אי אפשר לעשות הלוואות, לפרוע, לקחת, לתת. למה כל זה? אז אני אומר, זה הגאונות של היהודים להתמודד עם עולם מאוד מסובך. הדרך שלנו זה דרך להשפיע ולא להיות מושפעים. לחיות ביחד, ועד כדי זה שאנחנו משפיעים עליהם והם לא הורגים אותנו. זה קו מאוד דק, וההלכה באמת מתמודד עם זה מאוד יפה. אנחנו שומרים על הערכים שלנו, על הלוח זמנים שלנו, על אף שאנחנו גם מדגישים את הלוח שלהם ומכירים את הלוח שלהם, אנחנו חיים ביחד. אני חושב שהמילים של אלישבע קרליבך, מצאתי ספר על הלוח, כתוב פה ככה: The Jewish calendar literature, זאת אומרת ספרות של הלוח, reveals one of the central paradoxes of Jewish existence. The need to know, to encompass, and to instruct in the culture of the other. אנחנו חייבים לדעת, להקיף וללמד את התרבות של האחר. It demonstrates how a minority culture, culture creatively and simultaneously embraced and distanced itself from the majority culture. מכל זה, מכל ההלכות האלו, אנחנו רואים איך תרבות של מיעוט באופן יצירתי וסימולטני חיבק והרחיק את עצמו מהתרבות של הרוב. Jewish calendars and their literature walk the line between engagement and detachment, between promoting a body of knowledge and simultaneously subverting its message by negating its central teachings and mocking its sacred totems. זאת אומרת, בו זמנית, כן? אנחנו מכירים שיש להם את הלוח זמנים ואנחנו חיים ביניהם וחיים אפילו לפי הלוח שלהם, אבל בו זמנית אנחנו יוצאים לג על כל האמונה שלהם ומכניסים את האמונה שלנו ושומרים על האמונה שלנו. אז אני מאחל לכולכם לא שנה טובה אלא שבת שלום.